הכל חי אונליין, 93fm.co.il. שלום לכם, יום רביעי ג' באייר תשע"ד, 22 באפריל 2015 למניינם. אנחנו מציינים היום את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה. את כל דברי התורה שנשמיע לכם היום נקדיש לזכרם ולעילוי נשמתם. שלום לאנשים שעושים את בקצב היום באולפנים השונים, בכל חי מוטי קופפר, בג'יירוד רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי FM יואנסבורג גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל אחד אונליין יעקב אבירן, שלגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה זה העורך והמפיק, אני אלעד שעבר. ועכשיו נגיד שלום למרצה ערכים, הרב דוד ברוורמן.
שלום לכם מאזינים יקרים. היום הוא יום לא קל לעם ישראל. יום הזיכרון. המדינה על מוסדותיה החליטה שהיום הזה יהיה יום הזיכרון. בין אם אנחנו מקבלים, מסכימים עם ההחלטה הזו, בין אם איננו מסכימים, אבל דבר אחד ברור. ביום הזה מאות אלפי משפחות מכונסות באבלם, בצערם. בתי הקברות הצבאיים, גם הלא צבאיים, מלאים בהמוני אדם, ברבבות רכבים, שאנשים יוצאים מתוך הרכבים, ופוקדים את הקבר, נזכרים בדמות האהובה שנלקחה מאיתם בטרם עת, שנפלה על קידוש השם, בין חיילי צבא הגנה לישראל, בין נפגעי פעולות הטרור והאיבה. יהודי שנפל ונהרג על היותו יהודי, הוא נקרא קדוש. הוא נקרא קדוש אפילו אם בחייו הוא לא היה קדוש במעשיו, ברגע נפילתו הוא נהיה קדוש. וכשהמשפחות מכונסות בצער ובכאב, אין שום אפשרות להסביר ולהכיל את הכאב על הורים שקולים, על בני משפחה כאובים. החלל שנפער נשאר חלל, הגעגועים נשארו, וגם אחד, גם יהודי, שברוך השם במשפחתו אין נופלים, הוא כרוך בעבותות הקשר ועבותות האהבה עם אותה משפחות כאובות, כי ישראל ערבים זה לזה. יש גרסה שאומרת ישראל ערבים זה בזה. מה ההבדל בין ישראל ערבים זה לזה לזה בזה? ערבים זה לשון ערבות, וכל אחד ערב על השני. זה לזה זה זה ליד זה. זה בזה זה זה בתוך זה. וההבדל הוא כזה. חשבתי לעצמי פעם, אם נראה למשל בן אדם שבונה קיר של אבנים, גדר של אבנים, אבן על גבי אבן, וכשהוא מגיע לשורה, נגיד העליונה, יש לו, נשארו לו שתי אבנים. אבן אחת עם בליטה ואבן אחת ישרה. והוא רוצה לחבר אותם, הוא חייב לעשות פעולה מסוימת, כי הבליטה מפריעה לחיבור בין האבנים. אז יש שתי אפשרויות. יש אפשרות אחת לקחת פטיש ואיזמל ולהסיר את הבליטה. ויש אפשרות אחת לקחת את האבן דווקא הישרה ולחקוק בתוכה, לעשות מין בית קיבול, שהבית קיבול הזה יקבל את אותה בליטה. מה ההבדל אם הוא יעשה כך או יעשה כך? כי אם הוא יסיר את הבליטה ויחבר את שתי אבנים במלט, אז בעצם זה שתי אבנים שמחוברות במלט. אבל אם הוא ייקח את האבן הישרה ויחקוק בתוכה, ויחקוק בתוכה בית קיבול, כדי שהבית קיבול הזה יקבל את הבליטה, בעצם זה נפח להיות אבן אחת. ישראל ערבים זה בזה, זה אחד בתוך השני. נכון, יש השקפות עולם שונות, כל אחד והשקפה שלו, אבל דבר אחד ברור, שהאמת היא אחת, ותורת ישראל היא אחת לכולנו. וכשיהודים נהרגו על קידוש השם, נהרגו על קידוש השם על עצם היותם יהודים, וכיום נקבע שיהודים מכונסים באבלם ובצערם, אז כולנו בצער של כל עם ישראל. ואלו לאדם לומר לעצמו, זה לא נוגע אליי, זה נוגע לכולנו. כשיהודים נמצאים בצער, כולנו בצער. מה ניתן לעשות באמת? מה התפקיד שלנו? מה היעד שאנחנו יכולים לעשות ביום הגדול הזה? את צריך לדעת דבר אחד, שהמושג זיכרון ביהדות, בשונה מהנצרות ומכל שאר הדתות, שבאמת חבל וזה כואב שמשתמשים מסממנים נוצריים בצפירה, שזה בעצם מקורו הוא כנסייתי, וזה חבל שמשתמשים בסממן הזה, אבל כולנו יודעים שמשנה זה אותיות נשמה. וכולנו יודעים שהנשמה היא על מוות. הגוף הוא בר חלוף, הנשמה היא נצחית. כשגוי הורג יהודי, הוא בעצם הרג רק את גופו. נשמתו חיה וקיימת. נשמתו נמצאת בגנזי מרומים, במקום הכי גבוה שיש. ונשמתו בעצם, הכוח הרוחני שבה, נמצא בעולם העליון, ושם יש אפשרות לגדול ולצמוח ולהתפתח גם בעולם הרוחני. איך נשמה צומחת וגדילה בעולם הרוחני? הרי כולנו יודעים שהגאון מווילנה, לפני פטירתו, הוא החזיק בציציות שלו ובכה ואמר, כאן בעולם הזה בכמה רובלים ניתן לרכוש ציצית ולזכות לנצח, שם לא ניתן לעשות שום דבר. מה שהכנת זה מה שאתה מקבל. בעולם הזה אתה יכול לעשות המון, בעולם הבא מה שעשית זהו זה. אבל צריך להוסיף על כך שהחיים יכולים לתרום למתים. החיים שנמצאים כאן בעולם הזה יכולים לשלוח חבילות למתים. גם נשמות גבוהות וקדושות שנפלו על קידוש השם, תמיד ניתן לפעול לעילוי נשמתם כאן בעולם הזה. זה חסד שהחיים יכולים לעשות עם המתים. ואיזה חסד ניתן לחיים לעשות עם המתים? חז"ל מלמדים אותנו, כשאדם עושה פעולות חיוביות לעילוי נשמת הנפטר, הוא גומל איתו חסד. כמו שאדם אומר קדיש ומתפלל לעילוי נשמתו של אותו נפטר, של אותו נהרג על קידוש השם, הוא עושה חסד של אמת. אותם יהודים צדיקים שאומרים קדיש על אלה שאין מי שיאמר עליהם קדיש. יש כאלה שאומרים כל חייהם קדיש לעילוי נשמת אותם נשמות. כך גם במעשים של כל אחד ואחד, שהוא עושה מעשים לעילוי נשמתם, הוא עושה בעצם חסד של אמת לאותה נשמה, הוא שולח כביכול חבילות לשמה. כי הנשמה רואה, הנשמה מרגישה וחשה, כך כפי שמופיע בזוהר הקדוש. כאשר אדם עושה פעולות לעילוי נשמתו, הוא מועיל לנפטר, והנפטר בעצם, מבחינה מסוימת, יכול לפעול מלמעלה לאותו אדם שנמצא למטה כאן בעולם החיים, ועושה פעולות רוחניות וחיוביות לעילוי נשמת. ולכן, אנחנו החיים, עלינו דווקא ביום הזה, לשאול את עצמנו, כשאנחנו רואים אנשים שנהרגו על קידוש השם, ואנחנו מתבוננים דווקא במשפחות של אותם נספים. ואני רוצה דווקא להתייחס לנקודה הזאת. כי חז"ל אומרים לנו שבעצם עקדת יצחק, הזכות היא לאברהם יותר מאשר ליצחק. והקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם בניסיון של עקדת יצחק. וכולם שואלים, ומה עם יצחק? מה הוא רק אובייקט? למה את עיקר הזכות של עקדת יצחק שמורה לאברהם? זה אחד מעשרה ניסיונות שהתנסה אברהם אבינו. למה זה גם לא ניסיון של יצחק? הרי לעקד זה דבר שנמה בכך. מסבירים בעלי המוסר שיצחק, כמה שהניסיון הוא אפשר בכלל לתאר ולשאר, הרי הכוח הכי חזק של אדם זה הכוח לחיות, ופה הוא מוכן למסור את נפשו ולמות. אבל זה פעולה אחת, חד פעמית. שאדם מוסר את נפשו ומת. אבל אברהם אבינו, עם עקדת יצחק, הייתה מתבצעת, הוא היה חוזר לבדו, לביתו. והיה צריך להעביר את חייו, או יותר נכון, לחיות את חייו, לאחר מכן, כאב שקול. וזה ניסיון יומיומי. ולכן אומרים בעלי המוסר, שיותר קשה לחיות על קידוש השם, מאשר למות על קידוש השם. זו אמרה מופלאה ואדירה, בעלת משמעות רחבה מאוד, וצריך להעמיק במשפט הזה, שיותר קשה לחיות על קידוש השם מאשר למות על קידוש השם. לכן אדם שמת על קידוש השם, אי אפשר בכלל לתאר ולשאר באיזה מקום גבוה שהוא נמצא מבחינה רוחנית, אבל זו פעולה חד פעמית. אבל אותן משפחות שקולות, שחיות את הכאב ואת הצער שאי אפשר לתאר ולשאר, והן חיות, הן כל כך הרבה מלמדות אותנו, לדעת ללמוד לחיות למרות הכל. ולמה יש לנו ללמוד מזה? כי כמה ניתן ללמוד מהם, שהם למרות הכל ממשיכים לחיות את החיים, ויש לא מעט מהם שפועלים ועושים פעולות אדירות, חיוביות של חסד, של החזקת תורה, אחרי האסון שקרה להם, ואולי אפילו בגלל האסון שקרה בהם, ממשיכים להתפלל, ממשיכים לחזק את עצמם באמונה. הרי הם כל כך הרבה מלמדות אותנו להתחזק, כשקורה לבן אדם לא מדבר על אסונות כאלה כבדים שלא נדע, שלא עם ישראל לא ידע, שלא יקיז אותי טיפה אדם אחת. אבל קורה לאדם שיש לו קשיים ונפילות. ויש אנשים שבעקבות זה גמרנו. הם מתרחקים, הם משחקים את משחק הברוגז, הם כבר מתחילים לזלזל במצוות. והם לא מבינים שבעצם הניסיון הזה שנשלח עבורם, בעצם זה מבחן גדול לחיים. השם צדיק יבחן. אף אחד מאבותינו הקדושים לא היו לחיים קלים. אף אחד מאבותינו הקדושים חייהם לא היו מה שנקרא סוגה בשושנים, ממש לא. אפילו שלמה המלך, שהיה לו תקופה כל כך יפה, גם הוא גורש ממלכותו ונפח להיות עני המחזר על הפתחים. כל אחד מהם היה לו את חבילת הקשיים שלו, התנסו בניסיונות לא קלים. ואני חושב שהפעולה שעלינו, שיכולים לתרום לעילו נשמת הנפטרים, זה התבוננות במשפחת הנספים, המשפחה של ייבדל לחיים טובים שנשארו בין החיים, ולהתבונן בהם ולראות את אותם גיבורים שנשארים כאן בארץ, והם מוסרים את נפשם בעצם החיים שלהם, בעצם חיי היום יום שלהם, ובטח ובטח אלה שמתחזקים ומוסיפים מעשים טובים, ולומר לעצמנו שאנחנו מקבלים על עצמנו כחיזוק, כחיזוק, לעילו נשמת, אותו נפטר שאנחנו שמענו, אותו חייל שנפל באדמת הארץ, על קידוש השם על עצם היותו יהודי, אותו יהודי שנהרג בפעולות הטרור והאיבה, ולומר לעצמנו דבר אחד, אנחנו, החיים, נחזק את הצד היהודי שבתוכנו לעילו נשמתם. וכשקשה, דווקא כשקשה, דווקא שמה נמדד האדם, נבחן האדם, האם הוא נסוג או שהוא מתקדם. האם הוא אומר לעצמו, אני מוכן להתפתח מבחינה רוחנית שהכל מתנהל ביום יום בסדר, שהכל מתנהל בצורה חיובית וזורמת, אבל כשיש תקלות אני יוצא מעצמי, אני מתפרק מעצמי. או שהוא אומר לעצמו, לא, המשפחה, הנפטר הזה, בעצם בנפילה שלו, אני מסתכל על המשפחה ואני רואה איך שהמשפחה הזו ממשיכה להתקיים, אני אומר לעצמי שאני בניסיונות הקטנים שלי, יחסית לניסיונות הגדולים שלהם, אני מקבל על עצמי את הקבלה הזאת. שבעיה ואם יקרה, אם יש תקלות, אם יש משברים בשלום בית, בפרנסה, בבריאות, אני דווקא אז מתחזק יותר. אני דווקא אז רוצה לחיות על קידוש השם. שאני אומר לעצמי, דווקא זה מבחן האמונה, כי החוכמה לחזק את האמונה, זה דווקא כשאני לא מבין, זה דווקא כשקשה לי, זו החוכמה. זה נאמר בפסוק, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. בבוקר זה להגיד, אדם שחי חיים של בוקר, של שמש, השמש זורחת לו, שהכל מסתדר. אבל אמונתך בלילות, את החיזוק של האמונה זה בלילות, שזמנים של בבחינת לילה, שהדברים לא מסתדרים כמו שצריך, שהדברים שאדם נתקל בקשיים, דווקא אז האדם יכול להתחזק מאוד. ולכן המשפחות השקולות שעולים לקבר של יקיריהם, שהקדוש ברוך הוא יחזק אתכם, ייתן לכם כוח להמשיך הלאה. אכן אין שום יכולת להכיל את הכאב הנורא הזה, אבל צריך לדעת שאותו נפטר שנפל עם נפילה עם משמעות. קראתי פעם מכתב ששלח איזה עיתונאי בארצות הברית לאביו של בנימין נתניהו ראש הממשלה, שלח לו מכתב אחרי נפילת בנו יוני נתניהו. אותו עיתונאי מאוד מאוד מפורסם, אני חושב בניו יורק טיימס או ב-CNN, אני זוכר בדיוק מאיזה מקום, אותו עיתונאי, הבן שלו נהרג בתאונת דרכים, אחר שהוא נסע בשקרות, אם אני לא טועה. והוא נהרג בתאונת דרכים ומת. אז כותב אותו אבא, אותו עיתונאי, לאביו של יוני נתניהו, שנהרג אז במבצע אנטבה, השם במקום דמו, הוא כותב לו כך, כמה אני מקנה בך, כך הוא כותב, שהבן שלך נהרג על נושא שיש בו משמעות, שיש בו הצלת חיים, וכמה הוא כאוב שהבן שלו נהרג על מוות חסר משמעות. ולכאורה, מה זה משנה? הוא אב שקול והוא אב שקול, שניהם הבנים שלהם מתו, אבל זה משנה המון. כי למה לסבלנות קוראים סבלנות? סבלנות זה סבל פלוס משמעות. כשיש משמעות לסבל, אז זה שווה אתגר. שאין משמעות לסבל, זה שווה דיכאון. ולכן, יש משמעות לסבל. הסבל, הכאב שלכם, יש לו משמעות. זה לא קרה סתם. זה באמת על ארץ ישראל. וארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם לוקח הבא, מראשית השנה ועד אחרית השנה. ולכן על כל רגע ורגע של הכאב שלכם, יש בו שכר רוחני. זה לא קרה סתם, אלא בסופו של דבר, כשהיכזתם את דמכם על הארץ הזו, הקדוש ברוך הוא שומר את השכר לעולם שכולו טוב. והשם יתברך יעזור, שבעזרת השם שלא נדע יותר מצרות, תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, ואנחנו החיים כאן, נדע באמת לחזק את השורשים היהודיים של הארץ הזאת. כי הארץ הזו זה ארץ של הנה השם אלוקיך הבא. זה לא ארץ של ככל העמים. זה לא ארץ של תומת העמים. זה ארץ אחרת לגמרי. ולכן, ארץ ישראל עם תורת ישראל, הם שלובים זה בזה, כי ארץ ישראל בלי תורת ישראל, אין משמעות לסבל הזה. כי באמת זה חבל מאוד. באמת אין לזה משמעות. רק כשאנחנו יודעים שארץ ישראל, שהיא חלק מתורת עם ישראל, והיא לא יכולה להיות נגד תורת עם ישראל, אז לאדם הזה יש משמעות, למסירות נפש הזו יש משמעות. ובעקבות המסירות נפש הזו, של אותם משפחות, ובטח ובטח אותם נופלים של אותם משפחות, יש כוח עמידה של עם ישראל מול כל האויבים. שהשם יתברך יחזק אתכם וינחם אתכם. ובעזרת השם נזכה בקרוב לישועה שיגיע משיח צדקנו. יבנה בית מקדשנו ויגיע תחיית המתים. ובעזרת השם שתזכו לראות עין בעין את אותם בנים נופלים. קמים. קמים מקברם באור, באותו אור שהם עזבו את העולם. עם אותם פנים יפות שהם עזבו את העולם, הם יחזרו בחזרה. ואז נאמר, והיינו כחולמים, אז ימלא שחוק פינו. זה יכול להיות עוד השנה. זה תלוי בכל אחד מהחיים שלנו שיבקש לישועה, לנחמה. ורק הקדוש ברוך הוא בעל הנחמות. הוא רק בעל הנחמות. הוא זה שיתום ואלמנה יעודד. הוא זה שמחזק את אותם משפחות הזקוקות לחיזוק. ואנחנו החיים, נבדל לחיים טובים, נדע ללמוד מהם לחיות על קידוש שם שמיים. תהיה נשמתם צרורה בצרור החיים, והמילים הקטנות שדיברנו יהיו לעילוי נשמתם. תודה רבה וצהריים טובים.
תודה לרב דוד ברוורמן על פינתו המיוחדת ליום הזה. והנה סיקס 13, שמע ישראל.
שמע ישראל, שמע, שמע ישראל, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, Hashem, Hashem Echad. Baruch Shem Kvod, Kvod. כבוד מלכותו לעולם 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 ואהבת את השם אלוקיך ובכל לבבך Shema Yisrael Shema, Shema Yisrael השם אלוקינו, השם אחד, השם, השם אחד. אני השם, השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם אלוקים. אני השם אלוקיכם אמת, שמע ישראל, שמע, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, השם, השם אחד.
בקצב היום, בקצב היום,
בקצב היום מהדורה הווקלית, נזכיר לכם שהתוכנית היום מוקדשת לזכרם ולעילוי נשמתם של חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, יהי זכרם ברוך. נעבור עכשיו לפינתו של הרב אברהם סגל, בבקשה.
שלום וברכה. בשיחה הקודמת התחלנו לדבר על אלימות אצל ילדים או אצל בני אדם בכלל. אם זכרו לכם, בנינו בעצם ארבע יסודות שעליהם מתלבשים כל הבעיות החינוכיות והתנהגותיות. הראשון היה אחריות, וקראנו זה באנגלית responsibility, יכולת תגובה, the ability to respond. הדבר השני היה משמעת, ואמרנו שזה השורש, זה שמע. אם אני יודע לשמוע יכולת שמיעה, אני יכול למנוע בעיות משמעת. היסוד השלישי היה תיאוריה דיסוננס קוגניטיבי, אוזן מלשון איזון, מי שיודע להזין לעצמו הוא יהיה מאוזן, והוא יכול להזין לילדים שלו, לעזור להם להיות מאוזן. וכמובן היסוד הרביעי הזה היה דוגמה אישית, והרחבנו את הקושי של דוגמה אישית, ילד שלא רואה דוגמה אישית, אין לו מה לחכות. ואחר כך הרחבנו והתחלנו להסביר את הקושי של לקיחת אחריות, למה קשה לנו יכולת תגובה, הוורט הנפלא של הגאון רב חיים שמלביט זצ"ל, הסיפור שחיל בית אלי, שלפעמים קשה לנו להזין לעומק מה גורם, מה הגורם של הבעיה, ולהודות על הטעויות, ולכן אם לא מאזינים מה באמת גורם, אז אי אפשר לאזן את עצמנו, בוודאי לא ילדים. וזה בעצם מה שראינו אצל חיל בית אלי, והרבה פעמים אנחנו כדוגמה אישית לא לוקחים אחריות, לא מבקשים עזרה, לא מודים על טעויות, אין לנו את יכולת שמיעה לרדת לשורש הבעיה ולתקן, ולכן מאיפה הילד, מה יעשה הבן ולא יחטא, איזה דוגמה אישית הוא יראה. מכאן המשכנו להיכנס לתוך הבעיות עצמם, ואמרנו שניקח הדבר הראשון, הנושא של אלימות אצל ילדים, ואולי אצל בני אדם בכלל, ונאמרנו, כמו שהמילה משמעת, אמרנו שהשורש שלו זה שמע, ושאנחנו שומעים יכולים למנוע בעיות משמעת, בואו אנחנו ניקח אחד מהבעיות הנפוצות, שזה אלימות, שקורה אצל ילדים, ולא משנה איזה סוג אלימות אמרנו, אלימות פיזית, אלימות מילולית, אלימות רגשית, או אלימות כלפי הילד עצמו, שקראנו לזה פסיבי-אגרסיבי. לכולם יש שורש אחד, צד השווה לכל הסוגי בעיות אלימות. האמת, החוקרים גילו שבע סוגי סיבות. שבע סיבות למה יש אלימות, אולי נגיע לזה בהמשך, אבל יש נקודה אחת, שורש וצד השווה לכולם, וזה בעצם הופיע במילה, כי דרכנו שמנסים לתוך המילה לראות את השורש, וזה המילה אילם, א' למד מם, ואמרנו, כל התנהגות של אלימות, ושוב, לא משנה איזה פיזית, מילולית או רגשית, יש מאחוריו איזה צעקה או בקשת עזרה, איזה קושי, ולכן ייתכן זה אלימות כלפי הסביבה או כלפי עצמו, אבל תמיד יש פה איזשהו אילמות, יכול להיות אילמות שהוא לא בא לידי ביטוי, איזשהו קושי שלו מצליח לממש, איזה מידה, תכונה, משהו שמאוד מפריע לו, ולכן הילד לא מצליח להתגבר, נהיה מתוסכל, ועלול להוציא את זה באחד מהסוגי אלימות למיניהם. אם אנחנו נקשיב לאלימות הזאת, ננסה להגיע ביחד איתו לשורש, אין ספק שנוכל ביחד איתו לפתור את הבעיה ולמנוע את האלימות. אני רוצה היום להוסיף הסבר ולהביא דוגמה יפה, סיפור מאוד מאוד מרגש וחסידי עם מסר עמוק. אבל לפני שהתחיל את הסיפור, אתם בטח זוכרים את הבקשה שלי לרשום משפט שאמרתי, ואני אחזור על זה עוד פעם, לרשום את המשפט על הפריג'דר ולזכור את המגנט הזה. המשפט הוא, אל תיבהל מאנשים הממיתים מערכך, כי בסך הכל הם מנסים להקטין אותך לגודל שלהם. אנשים שממיתים בערכך של השני, משפילים, הם אנשים שבעצם מנסים להקטין אנשים לגודל שלהם. וזה בעצם היסוד שאני רוצה להבהיר כאן. למה אנשים עושים את זה? מי שמכיר את התחום ההתמכרות, יודע שמומחים בנושא אומרים דבר נורא מעניין. שההתמכרות הוא לא הבעיה. ההתמכרות הוא הפתרון. אדם מתמכר לפעמים לאוכל, לאלכוהול, לסמים, לכל מיני מרמבישן, וכדי לפתור איזשהו כאב או חסך רגשי, לשכוח ממנו, לא להתמודד איתו, להירגע, להרגיע את עצמו רגעית, אבל הוא רק בעצם מעצים את הבעיה, כי הוא לא מאזן את עצמו מהשורש, הוא לא פותר את הכאב. זאת אומרת, התמכרות הוא הפתרון שהוא מצא לפתור איזשהו חסך רגשי, אבל הוא לא פותר באמת. הוא לא הבעיה. הבעיה הוא החסך הרגשי. ההתמכרות הוא בעצם הפתרון הלא טובה שאדם מצא לעצמו כדי לפתור את אותו כאב. אבל הבעיה זה הכאב. וכדי שאנחנו נוכל לעזור לו למצוא פתרון יעיל ואפקטיבי, עלינו באמת להגיע לחסך הרגשי ולעזור לו לפתור את זה בצורה נכונה שהיא בעצם יעיל. וזה בעצם טיפול בהתמכרות שמנסים להגיע לשורש הבעיה והשיטות של 12 צעדים ועוד כל מיני שיטות שבעצם מנסים להגיע לסיפוק והחסך הרגשי שחסר לו. אני חושב שאותו רעיון אפשר להגיד באלימות במידה מסוימת. אלימות הרבה פעמים הוא לא הבעיה. הוא הפתרון שהילד מצא לעצמו כדי לפתור איזשהו קושי. זאת אומרת, יש לו קושי, הוא מתוסכל, הוא לא יכול להגיד זה במילים כמו שלמדנו, להגיד, לשיים את זה, להגיד, כאב לי, קשה לי, אני כועס, אני מקנה, ולכן הוא מצא פתרון לא יעיל, והוא מוציא את זה באלימות. לצערנו לא תמיד שומעים באמת הכאב והקושי, ועסוקים בלהניש אותו, ואז שוב הבעיה מחריפה. על זה אני רוצה להציע לכם סיפור חסידי, סיפור יפהפה, מסר עצום, להדגים ולהמחיש לכם עד כמה באמת דברים אמורים. הסיפור מסופר על הצמח צדק מלובביץ' מחבד. היה לו שתי בנים, הבן הגדול היה הרזו והבן השני היה המרש, שהוא בעצם זה שהמשיך את השושלת. הבן הגדול, הרזו, היה יותר גדול בשנה וארבע חודשים מהאח שלו הצעיר, המרש. אבל בגובה, פיזית, בגוף, המרש היה יותר גבוה ממנו. הרזו מאוד הפריע לו הדבר הזה. מה זה נקרא? אני אח הגדול ואני יותר נמוך? והדבר הפריע לו מאוד. כנראה הוא לא דיבר על זה, לא שחרר את הרגש הזה. ואז יום אחד הם שיחקו, והרזו אומר למרש, בוא נחפור בור ביחד. וכשהם חופרים את הבור, הרזו אומר למרש, עכשיו תיכנס לתוך הבור. והילד נכנס לבור, ואז הרזו עומד על שפת הבור, וכך מרים כתפיים, מסתכל למטה על האח שלו, ואומר, הנה עכשיו אני יותר גדול ממך, ככה צריך להיות. הוא סוף סוף הרגיש שהחזירה את הדיסוננס בצורה כזאת. באותו רגע יצא האדמור וראה את הסיפור הזה, והוא התפלא ושאל אותה, מה זה המשחק הזה? ואז הרזו אמר, אבא, זה לא פייר, הרי אני האח הגדול ואני יותר נמוך. אז מה אמרתי? אמרתי להמרה שיכנס לתוך, יחפור בור, ייכנס לתוך הבור, ואז שאני עומד על שפת הבור, אני יותר גדול. עכשיו, זה פייר, אני היותר גדול בגיל, אז אני צריך להיות יותר גבוה. ואז הצמח צדק הקדוש אמר והגיב, שימו לב לעוצמה של המשפט. אני לא מבין אתכם. האם צריכים לחפור בורות כדי לקבור את השני, כדי להרגיש גדול? למה צריכים להוריד את השני לבור? הרי אפשר לעלות על כיסא, ובמילים אחרות אפשר לעלות את עצמך, ולעבוד על עצמך להיות גדול בלי להשפיל ולהוריד מישהו אחר. אבל כך זה ילדים, שהם מרגישים שהם קטנים, גופנית, רוחנית, רגשית, חברתית. כמו שסיטטנו במשפט הקודם, שאנשים שמאמיתים בערך של השני, זה סימן שהם מרגישים קטנים, לכן הם רוצים להוריד את האנשים האלו לגודל שלהם. אבל אם אנחנו נקשיב למשפט של הילד, המשפט שבעצם בא לידי ביטוי לא במילים אלא במעשים, באלימות, או באיזשהו סוג פעולה של הצקה, בצורה כזאת, אנחנו, האלימות הזאת, שאנחנו נקשיב בו, נוכל לגלות את האילם שבתוכו, את החלק שהילד מתמודד ומה הוא לא מצליח לפתור אותה. ואז נוכל לעזור לו למצוא פתרון איך להגדיל את עצמו, וכשהוא יודע להגדיל את עצמו, להרגיש באמת גדול על ידי שהוא מרים את עצמו, אין לו צורך להשפיל את השני. הדבר הזה זה גם אצל ילדים אבל גם אצל מבוגרים, ולכן היסוד של אלימות שנובע מאלימות הוא, אני חושב, מאוד ברור עכשיו. בינתיים אני מציע לכם, תשננו טוב טוב את המשפט שאמרנו מקודם, ותפנימו את הסיפור, ובזכות שאנחנו נחדיר את זה טוב לראש, אל תיבהל מאנשים המאמיתים מערכך, אם מנסים להקטין אותך לגודל שלהם. אין לי ספק שנוכל באמת למנוע הרבה בעיות של קינה והצקות אצל ילדים. וזה יהיה הנושא בשיחה הבאה, קינה בין אחים שגורם לאלימות. תודה רבה לכם.
Ah. מאמין אמונה של אימא מביאה סמשיח
אתם על בקצב היום, המהדורה הווקלית לימי ספירת העומר, ועכשיו נגיד שלום למאמן אליהו שירי.
שלום וברכה לכל המאזינים. בשיחה הזו נפתח ברשותכם בשאלה חשובה: למה אתם עושים את מה שאתם עושים? מה הסיבה שאדם עושה את מה שהוא עושה? מה הסיבה שאדם עכשיו בוחר לקנות רכב מסוים, לעשות שיפוץ מסוים בבית, לקנות בגדים מסוימים, להכשיר את עצמו במשהו מסוים? מהו הכוח שמניע אותך חברי, הכוח שמניע אותי, אותנו בכל צעד ושעל בחיים? אז מן הסתם נתבונן, נבין שהשורש לכל הפעולות שלנו, לכל הבחירות שלנו, הוא דבר כזה שנקרא רגש, רגשות. מספרים על איזשהו סמוראי יפני שניגש פעם אל איזשהו גורו רוחני ואמר לו: שלום לך גורו יקר, אני רוצה שתלמד אותי על מושגים של גן עדן וגהנם. הגורו הסתכל על הסמוראי הזה בזלזול, מבט מאוד מזלזל, ואמר לו: מי אתה שאבזבז דקה אחת של הסבר בשבילך? הסמוראי לא האמין שזו התשובה שהוא קיבל. הוא פשוט החל לרתוח מזעם. הוא העדין כמו סלק, הורידים בלטו במצחו, הוא הרגיש זעם שאי אפשר לתאר, שלף את החרב שלו בזעקה של כעס ואמר לו: עכשיו אני אלמד אותך לקח. מסתכל עליו הגורו ואומר לו: אתה רואה? זה גהנם. ביקשת שלמד אותך מה זה גהנם? מה שאתה מרגיש עכשיו זה גהנם. הסמוראי הופתע, התעשת על עצמו, חייך וקד קידה כלפי הגורו ואמר לו: אני מבקש ממך סליחה. אמר לו הגורו: אתה רואה? מה שאתה מרגיש עכשיו זה בעצם גן עדן. מסתבר שהגן עדן והגהנם בעולם הזה הם הרגשות שאנחנו חווים. הגהנם זה בעצם רגשות עזים של קנאה, של חרדה, של פחד, של מתח, של זעם, כעס, אי שביעות רצון, דיכאון. זה הגהנם של העולם הזה. אלו תחושות של שלווה, רוגע, ביטחון, שמחה, סיפוק, עונג, תחושת מסוגלות. זה בעצם הגן עדן של העולם הזה. מחקרים בתחום האינטליגנציה הרגשית מדברים על כך שהמדד הראשוני לאושר באלף, וגם להצלחה בקריירה, אז היכולת של האדם להתנהל עם הרגשות שלו. מסתבר, כך כותבים ספרי אינטליגנציה רגשית, שהחיים שלנו מחולקים לשני חלקים. 10% ו-90%. שמעתם על החוק הזה? חוק ה-10-90? החיים שלנו מחולקים לשני חלקים, 10% ו-90%. מה זה 10%? הם אומרים ש-10% מהחיים שלנו, בעצם אותם חלקים שאין לנו שליטה עליהם. חלקים ששייכים להשם יתברך. אותם חלקים שהם בעצם אירועים שלא כסדר. אין לך שליטה על גשם, על שלג, על קור, על חום, על פקקי תנועה, על חפצים שפתאום נשברו בבית, על מילים שאנשים אומרים לך. זה בעצם 10% מהחיים שלנו, זה חלק שאין עליו שליטה. אז מה זה 90% אם כך? 90% זה בעצם התגובה שלנו לאותם 10%. התגובה שלנו לאותם ההוראות. ה-90% זה בעצם ההדף שלנו למה שקרה לפני דקה. אתן לכם דוגמה לחוק ה-10-90. איזשהו אדם מתעורר בבוקר בשמחה, הוא לובש את החולצה החדשה שאתמול הוא רכש באחת החנויות, הוא יודע שיש לו בעוד כשעה ישיבת צוות מאוד חשובה בחברת ההייטק שלו. הוא מתיישב לאיזושהי ארוחת בוקר קטנה, ואשתו, מתוך רצון טוב, מוזגת לו איזשהו תה חם. ברגע שהיא מזגה את התה, זה בעצם לא התבצע כמו שהיא רצתה, והרבה מן התה הזה נשפך על החולצה שלו. ברגע שנשפך עליו התה הזה, הוא מסתכל על אשתו, ואומר לה, תדעי לך שאני לא כועס עלייך. את לא אשמה. זה בעצם הגנים המעוותים שירשת מההורים שלך, שבאו מן המעברות. היא אומרת לו, מה? אומר לה, כן, איך אפשר לכעוס על אישה כזו שיש לה ידיים שמאליות? היא לא סופקת את האלבון בשקט, היא מחזירה לו עכשיו בצעקות, והוא קם, הופך את השולחן, וגם כן צועק עליה, ויש שם איזשהו דוק רב מילולי, הם פוצעים אחד את השני, הוא אומר לה מילים שהיא לא תשכח לעולם. היא אומרת לו כל מיני דברים שלא ישכח אותם לעולם. הילדים בינתיים רואים את כל המריבה הזו, סופגים מה שסופגים. ובלעת הוויכוח הוא פתאום שם לב שהוא מאחר את ההסעה של הילדים אל בתי הספר. הוא תופס אותם בצוואר, יורד במהירות במדרגות, רוצה להספיק את ההסעה. כשהוא מגיע לחנייה, הוא רואה שכבר ההסעה ברחה לו. אז בלית ברירה, בזעם, בכעס, הוא מכניס אותם אל תוך הרכב ונוסע אל בתי הספר שלהם. ברגע שהוא מניח אותם בבתי הספר, הוא מגיע אל העבודה שלו באיחור, הוא מקבל את הנזיפה מהבוס שלו, וכל היום הוא יושב ואומר, בגלל אשתי, בגלל הידיים השמאליות שלה, בגלל ההתנהגות הקלוקלת והלא אחראית שלה, איחרתי וקיבלתי נזיפה מהבוס. כשאני אחזור הביתה, אני אראה לה מה זה. כשהוא חוזר הביתה, הוא בעצם מאשים אותה באיחור שלו, והיא מחזירה לו, בקיצור, שבוע שלם, עובר עליהם גהנם מבחינה רגשית. למה כל זה קרה? מאיפה זה התחיל? כל השבוע הזה, כל האיחורים, כל הכעס, כל הדיבורים הקשים, כל מה שילדים ספגו, כל האווירה שהייתה בבית, היא בגלל אירוע אחד של תה שנשפך על החולצה שלו. 10-90. וכך בעצם מתנהלים כל החיים שלנו. כל החיים שלנו בעצם הם הדף, הם תגובה לאיזשהו אירוע קטן ברמה החברתית. מילה שמישהו זרק לך בעבודה, משהו שקרה בבית בשעות הבוקר, בשעות הערב, 10-90. ובעצם אומנות החיים היא היכולת להגיב טוב יותר. אומנות החיים היא אומנות התגובה. אם הייתה לי איזושהי דרך לגייס כוחות נפש ולהגיב טוב יותר על אירועים שהם שלא כסדר, הייתי בעצם שולט טוב יותר ברגשות שלי, וההדף שלי לא היה כזה גרוע. ממילא מי שרוצה לחוות תחושות של אושר, של שמחה, סיפוק, שליטה יותר טובה ברגשות, ואפילו למשוך על ידי כך הצלחה בקריירה שלו, במערכות יחסים, מכל הבחינות, זה לפתח אומנות תגובה טובה יותר. והנה המקורות שלנו, באים ומספרים לנו על איזשהו חוק אוניברסלי, שפועל בבריאה שלנו, חוק שמוטבע במציאות, שאם נלמד את החוק הזה ונתרגל אותו, לא רק שנפתח אומנות תגובה טובה יותר, אלא גם נמשוך השפעות גדולות ברוחניות ובגשמיות אל החיים שלנו. מהו החוק הזה? מסביר לנו את זה ספר הזוהר, וגדולי החסידות בעצם מפרטים לנו יותר על החוק הזה, בספר שנקרא דגל מחנה אפרים, בספר שנקרא תולדות יעקב יוסף, בספר שומר אמונים ועוד ועוד. מסביר לנו ספר הזוהר, כשבשמיים תמיד רוצים להשפיע על האדם. שפע. שפע מבחינה בריאותית, מבחינה כלכלית, מבחינת חוכמה, רעיונות, מערכות יחסים, הצלחות בחיים. כל הזמן יורד השפע מלמעלה. ויותר משהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להניק. השפע כל הזמן יורד מלמעלה ורוצה להתמגנט אלינו. ברגע שהשפע הוא בדרך על האדם, מספר לנו ספר הזוהר, שבאים מקטרגים ואומרים, ריבונו של עולם, אל תיתן לו את השפע הזה, כי לא מגיע לו מצד מעשיו. אז מה פוסקים בשמיים? מצד אחד השפע רוצה להתמגנט אל האדם, בורא עולם רוצה להשפיע, מצד שני יש את הדין שבא ומקטרג. כל פעם שהשפע הוא בדרך אלינו, ובאים המקטרגים ואומרים, זה לא מגיע, מה פוסקים בשמיים? אומר ספר הזוהר, תשלחו אל האדם הזה את השפע הזה בצורה מוסתרת. השפע בעצם מתחפש לאיזשהו אירוע שנקרא שלא כסדר. פקק תנועה, טלפון שלח לך לאיבוד, מילה לא במקום שקיבלת מאיזשהו אדם בעבודה, מישהו ששפך על החולצה שלך את התה, את הקפה, איזשהו אירוע שלא כסדר. מונח כלל בידינו, כל אירוע שלא כסדר, אירוע שהוא קטן ולא נעים, שהוא נגד הרצון שלנו, שחודר פתאום אל החיים שלנו, זה בעצם שפע של פרנסה, של בריאות, של הצלה, של עצה טובה, של גדולה שאנחנו צריכים לקבל. והשפע הזה מתלבש באירוע שלא כסדר. ובשמיים אומרים, אם האדם יקבל את השלא כסדר הזה באמונה שלמה, בהשגחה פרטית, ויאמר בליבו שהאירוע הזה הוא עץ באלוקים, זה בהשגחה פרטית, כי אין עוד מלבדו ואין שום דבר בעולם הזה שיכול לקרות לי מבלי רשותו, ואני מקבל את האירוע הזה באמונה ואומר בליבי חזק, בתחושות ביטחון, גם זו לטובה. ריבונו של עולם, אני יודע שאין עוד מלבדך והממשלה שייכת לך, ואתה היחיד שמזיז ומניע ומפעיל, והכל פה מלא רק אחדותך הפשוט. אני אקבל את האירוע הזה באמונה שלמה ויאמר ממש גם זו לטובה. אומר זאת כמה פעמים בפי עד התחושה הזו שתיווצר בליבי של אמונה אמיתית, של ביטחון, שזה הגיע ממש בהשגחה פרטית. מה שכותבים לנו הספרים, שלא רק שאני אקבל בחזרה את ההשפעה שרצו להשפיע עליי בהתחלה, אלא אם אני אומר זאת חזק בביטחון מלא שזה דבר שהוא טוב, ואשכנע את ליבי שזה מהשם ברך, זה בא בהשגחה פרטית, וגם זו לטובה, מיד כותבים הספרים, מתעוררת על האדם ההנהגה הזו שקוראים לה י"ג מידות של רחמים, ואז משפיעים על האדם השפעות גדולות ונפלאות מעבר למה שמגיע לו. ברגע שאדם מודע לחוק הזה, למודל הזה, שאדם מבין את הכללים האמיתיים שבמציאות, השפע שופע עלינו תמיד. ברגע שהוא בדרך אלינו מגיעים מקטרגים ואומרים זה לא מגיע לו, אז פוסקים בשמיים שהשפע הזה יבוא לו בהלבשה של אירוע קטן שנקרא שלא כסדר. ואם הוא מקבל את האירוע הזה, את המתנה הזו, את היהלום הנסתר הזה, באמונה שלמה, בביטחון, בתחושה של באמת גם זו לטובה, זה רק מהשם יתברך, זה רק מאבי יוצרי ובוראי, שלא הממשלה, וכל מה שעושה זה רק לטובתי, כדי להושיע אותי ולשמח אותי, כדי לחתור איזושהי חתירה כזו ולפנים משורת הדין להשפיע עליי השפעות גדולות. אם אני מקבל את זה בתחושה הוודאית הזו, מתעוררת עליי הנהגה שנקראת י"ג מידות של רחמים. אדם צריך לדעת באותם רגעים, בוודאי מושפעת עליי כרגע השפעה כזו גדולה, משגרים אליי כאלה ישועות עכשיו בגוף, נפש, ממון רוחני וגשמי, שכבר מראש יכול ללוות מהשמחה של העתיד לבוא. יכול אפילו לשנן, אחרי שהוא קיבל איזשהו אירוע קטנצ'יק שלא כסדר, באמונה שלמה שגם זו לטובה, אז הוא רק צריך להאמין בחוקים שבמערכת, החוקים מבטיחים, שהוא יקבל עכשיו השפעות גדולות, אז אפשר ממש לשנן. הרי אני מאמין, באמונה שלמה, הוא בטוח בביטחון גמור, שממש מתחוללות עבורי ישועות נפלאות מיות ג' מידות של רחמים, תודה להשם. לשנן שוב, הרי אני מאמין באמונה שלמה שבכוחו הגדול של השם יתברך, ממש מתחוללות עבורי ישועות גדולות מיות ג' מידות של רחמים, תודה להשם. הכלי של הברכה זה בעצם האמונה. אני משנן את המשפט הזה כמה פעמים כדי לייצר אמונה בליבי, שממש כרגע משפיעים עליי מעבר למה שמגיע לי ישועות והצלחות מי"ג מידות של רחמים, כי כך הבטיחו המקורות. אז דיברנו בתחילת השיחה הזו על חוק שנקרא 10-90, על אומנות התגובה, על זה שהחיים של רוב בני אדם הם הדף למה שקרה. דיברנו על תובנה מן המקורות שתעזור לנו לשפר את אומנות התגובה, ליצור חסינות נפשית. ההבנה הזו שתמיד יורד עלינו שפע. אבל בגלל שבורא עולם רוצה להביא לנו את השפע הזה, למרות הכיתרוגים, הוא מלביש את השפע הזה במתנות קטנות, מתנות סמויות שקוראים להם שלא כסדר. אם קיבלנו את זה באמונת ההשגחה, בתחושת ביטחון, צריכים לדעת באופן ודאי שמשפיעים עלינו מן השמיים ישועות מעבר למידה, מעבר להצטרכות שלנו. אני רוצה לאחל לכולנו יום מלא וגדוש באמונות מעצימות. ואגב, בחודשים האחרונים אנחנו מקבלים כל כך הרבה בשורות טובות מאנשים שמעידים שהחסינות הנפשית שלהם השתפרה כל כך בעקבות האזנה קבועה אל השיחות המוקלטות שלנו בטלפון 055-9-700-700. החדרת מידע חיובי זה בעצם גולת הכותרת של האמונה בהשגחה פרטית, שאדם מחדיר אל המוח שלו כל יום מידע חיובי, אמונות מעצימות מהסוג הזה, לאט לאט המידע הזה הופך לתפיסה שהיא תת-הכרתית. זה הופך לטבע שני אצלנו. אז האמונה בהשגחה פרטית, הביטחון והתחושות הנפלאות הללו, הן דברים שמתעצמים אצלנו יותר ויותר. ממש כמו שירים שמתפתחים בחדר כושר. וממילא, לא רק שזוכים לרמות גבוהות יותר של אינטליגנציה רגשית, זוכים גם ממש לראות ניסים ונפלאות בהשגחה פרטית. בחלק כולנו יום מלא וקדוש באמונות מעצימות. תודה ולהתראות.
תודה למאמן אליהו שירי, ותודה גם לכם שהעברתם איתנו את השעה האחרונה. מקווה שהייתה מחזקת עבורכם. תודה גם לצוות, בכל חיים מוטי קופפר, בג'יירוט רדיו בניו יורק דוד לוין, רדיו שלום קנדה רוברט לוי, חי-FM יואנסבורג גרי כהן, ערוץ 2000 לוויין יריב חזן, רדיו ישראל 1 אונליין יעקב אבירן, שלגרנט לוי כתובול, ישראל שלמה הוא העורך והמפיק של התוכנית הזו. אני אלעד שעבר, ואנחנו מסיימים עם שרון אבילחק, תהום אל תהום. נהיה כאן גם מחר עם ארצה השם, אותו מקום, אותה שעה. שיהיה לכם יום טוב, להתראות.
בצל כנפיך אחסה בין דיבור למעשה, אף בשרי ישכון לבטח, כי לא תעזוב נפשי לנצח. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. אל זרועותיך אפול, לא תעזוב נפשי לשאול, לך אקרא בית שרה, בית אישן ואירה. בזאת ידעתי כי חפצת בי, כי לא יריע אויבי עליי. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי. תהום אל תהום קורא לכל צינוריך, כל משבריך וגליך עליי עברו, גם כי אלך בגי צל מוות לא יירא רע, כי אתה עמדי.
בקצב היום, בקצב היום.